דוקטור ליאת יקיר עם הביולוגיה של הרגשות מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
היום נדבר על המוח שלך בגיל המעבר. כשנשים מדברות על גיל המעבר, השיח כמעט תמיד נע סביב הגלי חום, הזעות לילה ושינויים בהורמונים. אבל מתחת לפני השטח מתרחשת דרמה מרתקת הרבה יותר. דרמה של מוח בשינוי. מי שנמצאת בעיצומה של הפרימנופאוזה, קצת קשה לדמיין את זה. פרימנופאוזה זה השלב שבו המחזור מתחיל לתעתע, פעם מגיע, פעם לא, שינויים בעוצמה ובמשך של הווסת. האסטרוגן עולה ויורד בפרצים, מה שגורם לטלטלה רגשית. אנחנו חוות בתקופה הזאת נודות רגשיות עזות, בלבול מחשבתי וערפל מוחי, ירידה בזיכרון ותחושה כללית שמישהו שלף אותנו מתוך עצמנו ושתל דמות חדשה, קצת יותר עייפה, יותר עצבנית, מפוזרת. אבל הגוף כמו הגוף הוא חכם מאיתנו. ותסמכו עליו שאם לא נפריע לו ונאפשר לו לארגן את עצמו מחדש, כמובן גם קצת עם עזרה נחוצה, הוא ידע להחזיר לנו את עצמנו עם ריבית של טוב. כי זה מה שקורה אחרי שהערפל מתפזר, ההורמונים מתאזנים מחדש, ואנחנו מקבלות את דמותנו החדשה שמגיעה עם מוח משודרג, עדכון גרסה, מוח של מנהיגה חברתית. וזה הזמן בדיוק לבדוק איך הנוירוביולוגיה חושפת את האמת על גיל המעבר, ומה קורה לנו שם בתוך המוח שמעביר אותנו לפאזה הבאה של החיים שלנו, הטרנספורמציה השלישית בחייה של האישה. תאמינו או לא, אבל רק ב-2017 פורסמה סריקת המוח המקיפה הראשונה של נשים בגיל המעבר. כן, 2017. עד לפני 8 שנים בלבד, אף אחד לא טרח לבדוק מה קורה במוחה של האישה בתקופה כל כך קריטית שמשפיעה על חסים האוכלוסייה. תעשו פרצוף מופתע ואז פרצוף כועס. כמעט כל מה שאנחנו יודעים על המוח האנושי מבוסס על מחקרים שנערכו על גברים ועל סחרים בבעלי חיים. המשמעות היא שעשרות שנים של מחקרים התעלמו מהעובדה הבסיסית. מוחן של נשים עובר שינויים הורמונליים דרמטיים במהלך החיים. אך נשים ונקבות בבעלי חיים הורחקו מניסויים קליני וממחקר בסיסי, מחשש שהשינויים ההורמונליים יפריעו לניסוי. מה זאת אומרת יפריעו לניסוי? הכוונה היא שחשש שהשינויים ההורמונליים החודשיים המחזורים של הנקבות יגרמו לתוצאות לא עקביות או משתנות בניסוי. אם ההורמונים משתנים כל הזמן, קשה לדעת אם התוצאות של הניסוי נובעות מהתרופה או הטיפול שנבדק או מהשינויים ההורמונליים הטבעיים. זה נתפס כרעשי רקע שמקשים על המחקר. הבעיה עם הגישה הזאת, התרופות והטיפולים פותחו בעיקר על סחרים וגברים, אבל ניתנו גם לנשים בלי לדעת איך הן באמת משפיעות על הגוף הנשי, עם ההורמונים המשתנים שלו. זו אחת הסיבות שהרפואה התעלמה זמן רב מהשפעות ייחודיות על נשים, כולל גם מה שקורה בגיל המעבר. וכך השינויים ההורמונליים של נשים הפכו לשטח לא נחקר. כאן נכנסת לתמונה חוקרת מוח מדהימה בשם פרופסור ליסה מוסקוני מארצות הברית, אחת החוקרות שהובילו את המהפכה. באמצעות הדמיות מוח מתקדמות היא סרקה לראשונה את מוחן של נשים לפני, במהלך ואחרי גיל המעבר בפוסט מנופאוזה, והתגליות שלה פשוט משנות עולם. לפי מוסקוני, מה שקורה במוח של אישה בגיל המעבר הוא לא מנופאוזה, כלומר עצירה, אלא תהליך שיותר נכון לקרוא לו מנוסטארט, תהליך שדומה לפרויקט התחדשות ענק. מסתבר שבגיל המעבר המוח מבצע רה-ארגון נוירולוגי. חלק מהחיבורים העצביים מצומצמים, אחרים נבנים וחדש, ורשתות מוחיות מרכזיות עוברות שיפוץ יסודי, ממש כמו שקורה בגיל ההתבגרות או בהיריון, לכן זה הטרנספורמציה השלישית בחייה של האישה. כלומר, כל שינוי הורמונלי משמעותי שמתרחש בגוף הנשי, גורר איתו שינוי במבנה המוח, אלא שאת זו של גיל המעבר עד עכשיו פשוט לא ממש חקרו. אבל כשהגיע מוסקוני וגאלה את התחום מהפקרתו, רואים במחקרים שינויים עמוקים באזורים שונים במוחן של נשים בשנים שלאחר תום הווסת. מחקרים שלה הראו שהרי ארגון הנוירולוגי מתרחש בעיקר בתקופת המעבר עצמה בפרימנופאוזה, וממשיך מספר שנים אחרי המנופאוזה, כנראה שנתיים עד חמש שנים אחרי תום הווסת. התהליך משתנה מאישה לאישה, המחקר עדיין לא מגדיר נקודת זמן סיום מדויקת לרי ארגון. איפה רואים שינויים במוח? אז היא רואה שינויים באונה המצחית, באזורים של קבלת החלטות וסדרי עדיפויות. במהלך תקופת המעבר יש ירידה זמנית בפעילות המטבולית, בקשרים בין הנוירונים באזור הזה, ואחרי תקופת ההתאוששות, המוח בעצם מתארגן מחדש, ולא במקרה נשים רבות מדווחות על בהירות מנטלית משופרת, יכולת טובה יותר לשים גבולות, העזה לעשות בחירות שמשרתות אותם ולא רק את האחרים, ויכולת טובה יותר לסנן מה שחשוב באמת. אזורים נוספים הם רשתות שמעורבות בתחושת זהות ורפלקציה עצמית. מוסקוני רואה שינויים במערכת למשל מרתקת במוח, שנקראת רשת ברירת המחדל. הרשת הזאת מתעוררת כשהמוח דווקא נמצא במנוחה. היא אחראית על רפלקציה עצמית, מחשבות פנימיות, מעורבת בבניית הזהות האישית והתודעה העצמית שלנו, עוזרת לנו לחשוב על עצמנו, על העבר, על העתיד. גיל המעבר הוא בעצם שלב של בדיקה מחדש של הזהות שלי, גיבוש זהות אותנטית יותר, חדשה, התחברות למי שאני באמת, ולא מי שחשבתי כל החיים שאני צריכה להיות. עוד שינויים נצפים במערכת הלימבית, מערכת ניהול הרגשות, המוח הרגשי, המגדלה, בלוטת ניהול הרגשות, התגובתיות ללחץ. השינויים באזור הזה בגיל המעבר גורמים לעלייה בתגובתיות רגשית, קושי בביסות רגשי, עצבנות, חרדה בתקופת גיל המעבר, אבל אחרי ההתאוששות יש שיפור ביכולת ביסות רגשי. פחות סבלנות לדברים שלא משרתים אותך, ובעצם אם נסתכל על כל השינויים האלה, יש כאן שדרוג של התוכנה. ירידה זמנית בתפקוד במהלך השדרוג, ואחר כך שיפור בביצועים שמותאם למציאות החדשה של החיים שלך בתום תקופת הפוריות. במהלך תקופת השינוי אי אפשר אבל לברוח מהסימפטומים שכל אישה בגיל המעבר מכירה, ערפל מוחי, עייפות, שינה לא יציבה, ירידה בחשק המיני, ועוד עשרות מאפיינים שנשים אפילו לא יודעות או חושבות שהם תוצר לוואי של התהליך הזה, כמו למשל בעיות במפרקים, בעיכול, אלא שכל הסממנים הללו הם לא תקלה ביולוגית של תום הווסת ותקופת הפוריות, אלא הם שלב מעבר הכרחי, שבו המוח והגוף מסתגלים לירידה הדרמטית באסטרוגן, הורמון המין הנשי העיקרי, ואז לאחר שהגוף מתרגל למצבו החדש, וכשההורמונים מתייצבים, שוב מגיעה קפיצה אבולוציונית שהתגלתה במחקרים של מוסקוני. זה השלב בסקאלה הנשית שבו רבות מאיתנו מדווחות על שינוי חד בהתנהלות, פתאום אנחנו מרגישות יותר בהירות מחשבתית, פוקוס מחודש, ירידה בחרדה סביב מה יגידו, תחושה של חופש פנימי, פרץ יצירתיות ועוגן פנימי שלא בהכרח היה לנו קודם. מוסקוני רואה בכך מסר אבולוציוני ברור. המוח מתעצב מחדש לתפקיד הבא בחייה של האישה. מנהיגות חברתית. זה השלב שבו המוח מבסס מחדש רשתות של קבלת החלטות, ויסות רגשי, אמפתיה, תכונות שמאפיינות בדיוק נשים שמובילות קהילה, שמובילות את המשפחה שלהם, שמעבירות את הידע שלהם מדור לדור. אפילו המגדלה, מרכז הרגש, עוברת שינויים והופכת פחות תגובתית עם הזמן לגירויים שליליים. המחקר מצביע על יותר שלווה, יותר ויסות עצמי, פחות הענות לרעשי רקע רגשיים. תחשבו על זה, הופכת להיות מערכת עצבים בשלה יותר, מחוזקת יותר, שפחות מנוהלת על ידי דרמות. שאלה חשובה היא למה המוח משקיע כל כך הרבה אנרגיה פתאום באמצע החיים? תהליכי רעי ארגון נוירולוגיים הם יקרים ולא קורים סתם. כמו שכל שינוי הורמונלי גדול בחיים, התבגרות, גיל ההתבגרות, הריון, הורות, מגיעים עם עיצוב מחדש של המוח בהתאם לתפקיד החדש, כך גם גיל המעבר. המוח בפשטות מתכונן לעשורים שבהם הידע שלך, הניסיון שלך והיכולת לראות רחוק הופכים ליתרון חברתי למשפחה שלך, לקהילה שלך. אבל בינתיים החוויה לא פשוטה. עד שהשיפוץ והשדרוג מסתיימים, נשים רבות חוות עדיין את אותם תסמינים שהזכרתי, מערפל מוחי, דרך ירידה באנרגיה, דכדוך, עצבנות, קשיי שינה ועומס רגשי. יש לזכור שאלה לא תסמינים של סוף, אלא תסמיני מעבר, סוג של ירידה לצורך עלייה. מה יכול לעזור לנו בתקופה הזאת? בגיל המעבר המוח שלך צריך תנאים אחרים ממה שסיפקת לו בגיל 20 ו-30. שינוי אורח חיים בגיל המעבר זה לא פריבילגיה, זה תנאי להמשך תפקוד תקין, ולכן אנחנו חייבות להתאים את הרגלים שלנו למצב הגופני והמוחי החדש. כך למשל יש לעבור לתזונה איכותית יותר, מבוססת על הצומח, על עשירה יותר בחלבון ועשירה בסיבים, מופחתת פחממות ריקות ומזון מעובד, כדי לספק למוח חומרי גלם הכי טובים, חומצות שומן הכי טובות, פחממות מורכבות לבנייה מחודשת של הרשתות העצביות. יש לסגל פעילות גופנית סדירה, להגביר זרימת דם למוח, להפחית קורטיזול, הורמון הסטרס שכל כך מזיק לנו לבריאות, בייחוד בגיל המעבר. שינה טובה היא גם קריטית לאיזון מוחי בזמן התנודות ההורמונליות, ויש את למצוא את הדרכים להיגיינת שינה, להגיע אליה לשינה איכותית וטובה, וכמובן להימנע מרעלנים כמו עישון והרבה מזון מעובד שידועים גם כמשבשי הורמונים. בגיל המעבר אסור לך סטרס. סטרס אוכל לך את האסטרוגן. אסטרוגן וקורטיזול נוצרים מאותו חומר גלם, כולסטרול. הם שניהם, גם טסטוסטרון, הם כולם הורמונים סטרואידים, נוצרים מקולסטרול. לכן ככל שאת יותר בסטרס, כך יש עוד פחות אסטרוגן ופחות טסטוסטרון, והקורטיזול עולה, ואז תהיה החמרה בכל הסימפטומים. קורטיזול יחמיר את כל הסימפטומים שאת מרגישה, השינה תהיה פחות טובה וכולי. החיים הם דינמיים, ומה שעבד לנו בגיל 30 לא בהכרח כבר עובד בגיל 50. אבל אם נעניק לגוף ולמוח שלנו את מה שהם צריכים בתקופה הזאת, ניווכח לדעת שגיל המעבר הוא לא פרק של ירידה, אלא פרק של התעצמות, התחדשות, תקופה שבה המוח לא נסגר אלא נפתח מחדש, ואת מגלה מי את באמת. תקופה שמעצבת את האישה לא כאם צעירה כבר, אלא כמנהיגה חברתית, כמנטורית, כמי שמביאה לסביבתה, לחברותיה, למשפחתה, חוכמה עמוקה, יציבות וראייה רחבה. אז הבנו מה קורה למוח שלנו בגיל המעבר. הבנו שזו תקופה של בנייה מחודשת, של רי ארגון, שזה ירידה לצורך עלייה. והבנו גם כמה מעט מחקר יש על נשים בגיל המעבר, וכמה מעט ידע יש לאנשי רפואה על גיל המעבר. רופאי משפחה לומדים בממוצע שעתיים פרונטליות בכל 7 שנות לימוד. תחשיב מחקר של ה-NIH, מוסד מאוד גדול שמחלק תקציבי מחקר, למחקר על גיל המעבר זה 0.03%, פחות מחצי אחוז. יש 1,000,000 מאמרים בפאבמד, אתר גדול של מאמרים מחקריים, תחת המילה הריון, 90,000 מחקרים תחת המילה מנופאוזה, ו-6,000 מחקרים תחת המילה פרימנופאוזה. כשאנחנו מדברים על שליש מחייה של האישה, חצי מהאוכלוסייה, 60% מהביקורים בקופות חולים, מחקר שנעשה באנגליה, זה נשים אחרי גיל המעבר. אז כדי לעזור לנו להתמודד טוב יותר עם השינויים האלה, מתוך הבנה עמוקה ומתוך ידע, אנחנו צריכות ללמד את עצמנו ולצבור ידע. ולצורך כך, הזמנתי לכאן אורחת מאוד מאוד מעניינת וחשובה, דוקטור רונית אלמוג.
היי, תודה רבה.
רופאת נשים בכירה בבית חולים ליס איכילוב ליולדות, יועצת לרפואת נשים בגיל המעבר, מטפלת במרפאות שלה ויועצת, ראש גם של איכילוב אייד, שמארגן משלחות למדינות אחרות. אז רונית, תודה רבה שבאת.
בשמחה.
אני מאוד מאוד שמחה שאת כאן, וככה תודה. נוכל להרחיב את הידע. אז קודם כל, רציתי לשאול אותך, למה יש כל כך מעט מחקר וידע על גיל המעבר, אם אנחנו...
אני חושבת שגיל המעבר זה נושא שנחשב פחות, אולי נקרא לו סקסי. גם נשים לא כל כך רוצות להגיד שאין בגיל המעבר, וגם רופאים הרבה פעמים עדיפו לא להתעסק עם התחום הזה. גם כי המחקרים שהיו יצרו הרבה בעיות, והייתה איזושהי סטיגמה על רפואת גיל המעבר, מה שמנע מרופאים בכלל להתעסק עם התחום הזה. אבל לא רק זה, גם נשים קשה להם לפעמים להגיד שהן בגיל המעבר, למרות שמדובר פה בנשים בשיא הפריחה שלהם.
בשיא הפריחה.
בדיוק ההפוך. וגם הרופאים הרבה פעמים בגלל היעדר המחקרים או בגלל הסטיגמה שנוצרה לטיפול ההורמונלי, בחרו להתעסק, דווקא לא, פחות להתעסק בזה. כן. וכמו שאמרת, חבל, כי בדיוק מדובר בנשים בשיא הפריחה שלהן, נשים היום חיות למעלה משליש, אם אנחנו אומרים שהגיל הממוצע של מנופאוזה הוא בערך סביב גיל 51, הרי מנופאוזה מוגדרת כשנה ללובסת, והגיל הממוצע, אורך החיים הממוצע הוא כ-84, אז אנחנו יודעים היום שנשים חיות למעלה משליש מחייהן בתקופה הזאת, וכל כך חשוב לעורר את השיח בנושא הזה, ולדבר גם על התסמינים, כדי שנשים תדענה מה הן חוות, יש לזה שם, יש לזה הסבר רפואי, ויותר חשוב, יש לזה פתרון.
כן, יש שם, כן, נכון. אז גם אין התמחות בגיל המעבר.
נכון.
אין התמחות.
כלומר, רופאים שרוצים להתעסק בגיל המעבר, בעבר זה היה יותר רופא נשים, היום יש עוד רופאים כמו רופא משפחה, אנדוקרינולוגים, שזה נהדר, כי ככל שיהיו יותר רופאים, יהיה יותר מענה ליותר נשים. אין לנו איזושהי התמחות ספציפית, אבל ניתן ללמוד את זה, היום יש קורסים באוניברסיטה, יש גם בארץ וגם בחול, ויש גם יותר מחקרים,
אז הם לומדים את זה באופן עצמאי.
נכון, או כחלק מתוכנית הלימודים שיש היום כבר באוניברסיטה, וצריכים להתמקצע בזה כמו כל דבר אחר, זאת אומרת, זה לא התמחות ספציפית, אבל מי שעוסק בזה, מכיר את הניואנסים, ואת מגוון התרופות, ויכול לתת מענה טוב יותר. לשמחתי, יש יותר ויותר רופאים שמתעסקים בתחום הזה, ואנחנו מרגישים את ההתעוררות בנושא, למרות שגם היום, למרות שכל כך הרבה נשים סובלות מתסמינים של גיל המעבר, רק 10% מטופלות, וחבל.
וואו, זאת אומרת שאישה בדרך כלל מגיעה עם תסמינים לרופא משפחה, מה יגידו לה?
הרבה פעמים נשים לא מבינות בכלל שהתסמינים שיש להן
קשורים לגיל קשורים המעבר, לזה. וגם הרופאים לא מקשרים את זה.
וגם לרופאים שיש לך כמה דקות לראות את המטופלת, לא תמיד הם שואלים את השאלות, ואז יוצא שאת מגיעה לרופא, אבל בעצם את לא העלית את הנושאים האלה, ולא ידעת בכלל שמה שאת סובלת ממנו, זה בעצם גיל המעבר, וכך נחסך ממך טיפול, שיוכל ממש לשפר
כן,
את איכות חייך.
כן, כי אני באמת שמעתי על הרבה מאוד נשים שמגיעות, ושולחים אותם להמון בדיקות, נגיד אם זה כאבים במפרקים, או כאבים פתאום שמופיעים, או דכדוך ועצבות, אז לא תמיד המחשבה הראשונה שתהיה לאנשי הרפואה, זה כן, יש קשר לגיל המעבר, אלא נכון. סדרה של בדיקות,
וזה גם לא רק זה, תרופות. את יודעת, אנחנו אומרים שמנופאוזה מוגדרת כשנה ללא וסת, אבל לא צריך לחכות שנה, שהווסת ייגמר כדי לקבל כבר טיפול. הרבה פעמים התסמינים מופיעים כבר בתקופה של לפני, מה שנקרא בפרימנופאוזה.
זהו, בוא נדבר על השלבים. כן.
בדיוק, אז הפרימנופאוזה הזאת, זאת התקופה, המעבר בעצם, מהתקופה כן. הפוריה, עד לגיל המעבר. תקופה של שערה הורמונלית, מה שקורה בגיל המעבר עצמו, זה ירידה בהורמון הנשי העיקרי, אסטרוגן. אבל בפרימנופאוזה, יש ירידה הדרגתית בתפקוד השחלות, עדיין הן מעט מתפקדות, כן. אבל עדיין יש חסר בהורמון, אבל זה לא חסר, זה יותר תנודות הורמונליות. אם בגיל המעבר אנחנו יודעים שהאפיון הוא בעיקר כל הזמן חסר יציב וקבוע ברמות האסטרוגן, ההורמון הנשי העיקרי, בפרימנופאוזה יש תנודות כן. הורמונליות, פעם יש עודף הורמונים ופעם חסר של הורמונים. זו תקופה שמתאפיינת בווסתות לא סדירות, בגלל הירידה בתפקוד השחלתי, אבל כבר בתקופה הזאת יכולים להופיע תסמינים של חסר באסטרוגן, כמו דכדוך וירידה בחיוניות, והשינויים המוחיים על ההרפול המוחי, והתסמונת הקדם ויסטית, כל השינויים האלה שאנחנו מרגישות כן. לפני הווסת, שאחר כך כביכול אחרי הווסת נרגעים קצת, בתקופת הפרימנופאוזה מחמירים עוד יותר, מיגרנות מחמירות עוד יותר, כי אם התנודות ההורמונליות האלה, זה טריגר מטורף למיגרנות. ודכדוך.
ויש חוסר שינה. כאילו, התסמינים הראשונים בדרך כלל הם רגשיים, בגלל התנודות ההורמונליות, כי שוב, אנחנו יודעים שאסטרוגן וטסטוסטרון גם מאוד משפיעים על הורמונים, על כל הכימיקלים שקשורים ל-well-being ואושר, שזה נכון. סרוטונין ואוקסיטוצין וקורטיזול, לגמרי. קורטיזול מאוד עולה,
נכון.
הורמון הסטרס, נכון. זאת אומרת, ולכן הרבה פעמים התסמינים הראשונים, ממש כמו בתקופת הפוריות, שיש לנו את הנדנדות הרגשיות האלה לאורך לגמרי. המחזור.
נכון. אז אם להתעצם. אנחנו את המנופאוזה מגדירים כפי שאמרתי קודם, שנה בלי וסת, אז הטייק הומסת שאני צריכה לתת הוא שבאמת אל תחכו לשנה הזאת, כי הרבה פעמים התסמינים מופיעים כבר בפרין מנופאוזה, אגב תקופה שקצת יותר קשה לנו לטפל בה, כי אם בגיל המעבר חסר, אנחנו יודעים כל הזמן חסר הורמון אסטרוגן ואנחנו כן. יודעים מה צריך לתת, בפרין מנופאוזה יש המון אתגרים טיפוליים, כן. כי כן. הקושי הוא לטפל דווקא בתנודות האלה, אבל אולי על זה נדבר כן. נרחיב אחר כן. כך בהמשך. כן. יש עוד כל מיני הגדרות של מנופאוזה שצריך חשוב לדבר עליהן, אחד מנופאוזה מוגדרת דמת, מנופאוזה לפני גיל 40, זה קורה כ-1% מכלל אנשים, בכ-1% מכלל אנשים, והסיבה לכך היא לא תמיד ידועה, אבל דווקא בקבוצה הזו של אנשים מאוד מאוד חשוב להדגיש שחייבים לטפל, כי החסר הממושך הזה של שנים רבות בלי אסטרוגן, יש לו השלכות, כמו שאנחנו יודעים, על הלב ועל העצם, וזאת קבוצת אנשים שמאוד מאוד חשוב לטפל בה בטיפול הורמונלי, לפחות עד גיל המנופאוזה הממוצע, שזה בערך סביב 51. יש לנו גם מנופאוזה כירורגית, שזו מנופאוזה שנגרמת כתוצאה מכריתת שחלות, לדוגמה, בנשים ש... רחם, פחות, הרי המקור של ההורמונים הוא השחלות, אז לדוגמה...
בדרך כלל מורידים גם וגם.
לא תמיד. לדוגמה, נשים שהן נשאיות לגן, לברקה, והן נמצאות בקבוצת סיכון גבוהה יותר לסרטן שד ושחלות, להן ממליצים לבצע קריטה מניעתית של השחלות סביב גיל 40, ונשים כאלה תחוונה מנופאוזה מוקדמת, אבל בניגוד לנשים במנופאוזה טבעית, שהירידה בהורמונים היא הדרגתית, בנשים הללו בדיוק בבת אחת מוצאים את השחלות, ואז הן בבת אחת חוות תסמינים מאוד קשים, וזה שמנסיות, זה לא אומר שהן לא יכולות לקבל טיפול, נהפוך הוא גם להן, אפשר לתת טיפול הורמונלי ולהתאים להן את הטיפול ההורמונלי שיתאים להן. וחבל, הן לא כן. צריכות לסבול, זה מספיק, גם ככה זה קשה ולא קל כן. להתמודד עם זה.
הגורמים המשפיעים ביותר בדרך, שמה שאני יודעת מהספרות, שוב, אין מספיק מחקר, אבל זה גנטיקה וסטרס וטראומה, טראומה מינית גם מגבירה סיכון למנופאוזה מקדמת, ואישון גם.
וגם נטייה משפחתית, לפעמים את יכולה לשאול מתי לאימא הפסיקה, נכון. אבל לא תמיד, לא בהכרח.
כן, כאילו, כן, נכון. הרכיב הגנטי הוא חזק, אבל לא, נכון. לא תמיד שוב, כל אחד נכון. גם אורח חיים שלה.
וזה זה לא, זה לא תמיד תלוי במצב הסוציו-אקונומי, זה דברים שאין לנו שליטה בהם, יחד עם זאת, כל כך הרבה נשים חוות את זה, שפשוט
כן,
עד עכשיו, אני חושבת שנשים לא ידעו שבכך מדובר, אולי כדאי שנעשה קצת סדר כן. בתסמינים, כדי שנשים תדענה על מה מדובר.
כן.
אז כשאנחנו מדברים על תסמינים של גיל המעבר, אנחנו נוהגים לחלק אותם לתסמינים מוקדמים, תסמיני ביניים ותסמינים מאוחרים. וחשוב להבין שכל התסמינים נגרמים כתוצאה מירידה בהורמון הנשי העיקרי, אסטרוגן. בניגוד לגברים, שהם כל החיים שלהם מייצרים זירונים, אנחנו נולדות עם איזשהו מאגר קבוע של ביציות, שרק הולך ופוחת עם השנים, וכשאנחנו נכנסות לגיל המעבר, כבר יש ירידה משמעותית ברמת ההורמון אסטרוגן, וזה מה שגורם לתסמינים. כי ההורמון הזה הוא חיוני לכל הרקמות בגוף.
כל תא בגוף. כל תא בגוף, ובכל איבר, וכל מערכת יש לו תפקיד. אני פשוט רוצה לציין גם יש לי בעצם קורס דיגיטלי על גיל המעבר, להבין את גיל המעבר, שבאמת, כי אני חושב שהידע הוא הכרח, בניתי אותו כי אני מתקרבת, 49, אין מצב שאני לא אבין לחלוטין מה קורה, כי באמת כל תא בגוף מושפע מירידת נכון, אסטרוגן.
לגמרי.
זה מתחיל במוח, המוח מאוד מושפע, כי אסטרוגן מעודד כניסה של גלוקוז לתאים נכון, של המוח, ולכן נכון. אנחנו מרגישות את הערפול המוחי, מה רציתי, איפה שכחתי, נכון. הכל איטי יותר, איטיות נכון. בעיבוד מידע, עייפות מנטלית.
בדיוק, אז מה שאת מונה עכשיו, זה באמת התסמינים המוקדמים. אני חושבת שאם תשאלי נשים, מה התסמין המוקדם הכי שכיח של גיל המעבר, הם יגידו גלי חום. התסמינים הווזומוטורים. כן. זה באמת התחושה כן. הזאת של חום שמציף את פלג הגוף העליון, ועולה כלפי מעלה, לפעמים מלווה בדפיקות לב, נכון. ויש נשים שחושבות שהן
חרדה, התקף חרדה.
התקף חרדה, אפילו התקף
סימפטומים, כן.
לגמרי. אז אם פעם חשבנו שהמשך הממוצע של גלי חום הוא כשלוש שנים, היום אנחנו יודעים שזה 7 שנים, אבל זה לא רק זה, זה כמו שאמרת, זה הדכדוך והירידה בחיוניות, והפתיל הקצר הזה, והעצבים, וירידה במוטיבציה, ונשים אומרות, אני מרגישה שאני לא אני, והערפול המוחי הזה, פתאום היכולת לשלוף מילים,
הזיכרון לטווח קצר.
כן, אפילו הפרעות קשב וריכוז, פתאום קשיי קשב וריכוז.
ממש, לשמחתי חייבים להגיד שזה מדובר בתופעה זמנית וחולפת, אבל זו תופעה שממש...
והביצועים הקוגניטיים אחר כך אפילו עולים, כאילו אחרי שהמוח מסתגל בעצם לירידה באסטרוגן.
לגמרי, אבל לא ללחץ מזה, אחד עם זה זה מדגיש את החשיבות בטיפול, כי אנחנו יודעים שמי שסובלת מתסמינים וזומוטורים בינוניים וקשים, יש לה יותר נטייה לברין פוג, להירפול המוחי.
כי גלי חום זה לא דבר טוב למוח, כאילו המוח הוא מאוד שומר על יציבות טרמית. וכשהיא משתבשת, גם זה מאיר בלילה, זאת אומרת, זה גורם להפרעות שינה, שזה עוד יותר גורם
לקושי. בדיוק, כשאישה לא ישנה, זה נורא, זה אחר כך, נמשך אחר כך כל היום. ועם הזמן יופיעו תסמיני ביניים, שהם יותר מערבים את המערכת האורוגניטלית, שזה אומר יובש בנרתיק וכאבים בזמן קיום יחסי מין.
תדירות במתן שתן, כאילו דחיפות במתן שתן.
לגמרי, ועם הזמן, את יודעת, הרקמה הופכת להיות כל כך דקה ועדינה, שיכולים להיות שברים מיקרוסקופיים קטנים ברקמה שאנחנו לא רואים אותם בעין, ואז יש יותר ויותר דלקות בדרכי שתן, כאשר כל הזמן נשים מקבלות אנטיביוטיקה, במקום פשוט לקבל אסטרוגן מקומי לנרתיק, שמחזק את הרקמה ומונע את זה, ואם נשים פונות בדרך כלל הרופאים, דווקא בגלל התסמינים המוקדמים, ותסמיני הביניים, מה שמטריד אותנו יותר הרופאים, זה דווקא התסמינים המאוחרים, לטווח הארוך, ההשלכות של חסר באסטרוגן על הלב, ועל העצם. את יודעת שלגברים בגיל צעיר יש יותר התקפי לב מנשים, בגיל המעבר זה כבר מתאזן, מכיוון שאין לנו את אפקט המגן של אסטרוגן על הלב, ובריחת סידן מעצמות ואוסטאופורוזיס, שיכולה להיות מחלה קשה, עם תמותה מאוד גבוהה כתוצאה משברים, ולכן נורא חשוב לדעת שלאסטרוגן, מעבר להקלה בתסמינים, יש חשיבות בשמירה על בריאות הלב, העצם, והמוח.
והמוח, לאורך זמן. אז בואו נדבר רגע על באמת הנושא של הורמונים. אני באמת הזמנתי אותך כדי לדבר, כי אני גם בקורס וגם בפודקאסטים שלי, אני כל הזמן מדברת הרבה על מה שקורה לנו בגוף וגיל המעבר, ועל החשיבות העצומה של שינוי אורח חיים. את לא יכולה לחיות כמו שחיית קודם, אם זה הפחתת סטרס, אם זה שמירה על היגיינת שינה, אם זה אכילת מזון שתומך במוח ותומך בלב, ותומך במערכת עצבים, חלבונים וסיבים והורדה של סוכר ושומן מעובד, אי אפשר לאכול מה שאכלנו בגיל 20-30, שלא נדבר על שומן בטני, מ-8% עולה ל-30%, לשומן דלקתי, כי אסטרוגן אחראי על הגוף הנשי, על הגיטרה הזאת,
לגמרי, על פיזור השומן. ברגע שיש לך פחות אסטרוגן, באופן יחסי יש לך יותר טסטוסטרון, ההורמון הזכרי. אז פתאום נשים אומרות שיש להם מפרצים, והשמנה ביצית.
סיעור ככה בסנטר.
לגמרי, בדיוק.
או במקומות אחרים.
בדיוק, זה כל זה נובע כתוצאה מחסר באסטרוגן בהשלכות שלו.
ועלייה בקורטיזול.
ויטמין D מאוד חשוב, את אמרת תזונה. מאוד חשוב. נכון, למרות שאנחנו גרות במדינת ישראל שטופת השמש, עדיין לכל אנשים בגיל המעבר מומלץ לקחת לפחות 1,000 יחידות של ויטמין D ביום, שהם אבני היסוד כדי לשמור על בריאות העצם.
כן, ומערכת החיסון. ויטמין D הוא חומר מפתח למערכת החיסונית, בגלל זה אנחנו חיה של שמש, אנחנו חייבים להיות בשמש, וגם לקחת, אפשר לקחת תוספים. אז אני מדברת המון 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 על שינוי אורח חיים. זאת אומרת, בין אם את מחליטה לקחת הורמונים, לא לקחת, תכף נדבר על הסיבוך שנוצר. שוב, במחקר שכן נעשה, הסיבוך הגדול שנוצר, אז גם לדאוג לשינה שלך, נדברת הרבה על זה שסטרס אוכל לך את האסטרוגן המועט שיש, כי קולסטרול, טסטוסטרון ואסטרוגן הם הורמונים סטרואידים.
זה מה זה קשה להוריד סטרס?
נוצרים מקורטיזול.
אנחנו רוצים, אבל לא תמיד מצליחים, במיוחד כשאנחנו גרים במדינת ישראל.
לא, זה ממש, כן. אז הנשים נוטות יותר, מה שנקרא רומינציה, העלאת גירה, לחשוב ולנתח ולדאוג ולהתעסק במחשבות השלי יותר מגברים.
לגמרי, חד משמעית.
מאוד מאוד גבוהה.
איך אומרים, גברים ממאדים, נשים מנוגה? כן. זה לא סתם.
זה אסטרוגן וטסטוסטרון, הם ממאדים ומנוגה, אז אנחנו צריכות להבין את זה, ובאמת לעשות לזה מסע, והרבה נשים אני רואה גם התעוררות, כאילו יוצאות לאיזה מסע של התפתחות עצמית, שאת גם מרגישה שאת לא מי שהיית, יש לזה יתרונות, כאילו את פחות מרצה, ופחות חשוב רק מה יגידו, ואת כאילו רגע שנייה מתחברת לסנטר, זה חלק מהשינויים שהמוח עובר, הוא יותר רפלקסיה, עצמית רגע, מה איתי? עכשיו תורי, מה אני רוצה, מה אני צריכה.
סוג של הבשלה.
כן, הבשלה של האונה המצחית, כאילו, עכשיו תורי. מצד שני, הגוף קצת בוגד בך בתקופה הזאת, וגם יש הרבה תחושות נפוצות של נשים, זה הפחד מאיבוד הנשיות, הזהות הנשית. הגוף הנשי, אמרנו, אסטרוגן אחראי לטל יצרה, ולפיזור שומן תת-אורי.
חלק מהסיבה שנשים לא קוראות לזה גיל מעבר. אני בגיל המעבר?
כן. כן, אז אנחנו רוצות את האסטרוגן שלנו, אז אני אומרת, בין אם את מחליטה לקחת או לא לקחת, אני חשוב לי באמת לצבור ידע, ושנבין, בין אם נחליט לקחת הורמונים או לא לקחת הורמונים, מה המדע אומר, מה המחקר אומר על, 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 על נושא של הורמונים, כמה ההורמונים הסינתטיים, כמה זה השתנה, כאילו, מההורים שלנו, האימהות שלנו, שהתרופות היום הן שונות, דרכי המתן הן שונות, אז בוא, תפרי לנו על טיפול הורמונלי.
אוקיי, אז קודם כל חשוב להבהיר שהאינדיקציה לטיפול הורמונלי זה תסמיני גיל מעבר. אנחנו לא נותנים רק טיפול הורמונלי כדי לשמור לדוגמה על בריאות הלב והעצם, אבל כן. כמעט כל אישה שתדברי איתה, יהיה לה איזשהו תסמין של גיל המעבר. אוקיי? עכשיו, אנחנו אמרנו שכל התסמינים נובעים כתוצאה מירידה בהורמון הנשי העיקרי אסטרוגן, ולכן אנחנו יודעים מה ההורמון שחסר, אז אנחנו רוצים לתת את ההורמון שחסר, אסטרוגן. אין מה לעשות, יגידו כל ניירות העמדה, הישראלי, האירופאי, האמריקאי, הטיפול היעיל והטוב ביותר לתסמיני גיל מעבר, זה טיפול הורמונלי. זה פשוט לתת את ההורמון שחסר. עכשיו, כאן צריך להבין כמה כללים. ראשית, אי אפשר לתת רק אסטרוגן, מכיוון שאסטרוגן משפיע על הרירית של הרחם, הוא מאבא, הוא עושה מה שנקרא היפרפלזיה של רירית הרחם. לכן, צריך לנשים שיש להם רחם, כלומר, שלא עברו כריתת רחם מאיזושהי סיבה, לתת הורמון נוסף שנקרא פרוגסטרון. המטרה שלו היא לשמור על רירית הרחם. אז אנחנו כבר מבינים שאנחנו צריכים לקבל, או צריכות לקבל, שני הורמונים, גם אסטרוגן וגם פרוגסטרון. עכשיו, מה הבעיה עם אסטרוגן? לאסטרוגן יש נטייה קלה. קיימת, אבל קלה לגרום לקרישיות יתר בדיוק כמו בגלולות. לא משהו שהוא שכיח, אבל משהו שעלול להיות מסוכן. לכן, לפני שניתן הורמונים, נוודא שאין גורמי סיכון של קרישיות יתר לנשים, וכאן חשוב לציין שכשאנחנו נותנים את האסטרוגן במתן טרנסדרמלי, כלומר דרך האור, בין אם זה בג'ל או במדבקה, הסיכוי לקרישיות יתר קטן יותר, מכיוון שכשאת בולעת אסטרוגן, האסטרוגן עובר דרך מערכת העיכול, דרך הכבד, ואז יכולים להיווצר חלבוני קרישה. לעומת זאת, כשאת שמה את האסטרוגן על האור, בג'ל או במדבקה, ההורמונים נספגים ישירות מהאור למחזור הדם, ולכן מבחינת קרישיות זה נחשב יותר בטוח. אז לפני שרופא שמטפל ברפואת גיל המעבר ייתן טיפול הורמונלי, הוא יוודא שאין גורמי סיכון של קרישיות. גם נשים עם סוג מסוים של קרישיות,
שזה היה נכון גם לנשים בתקופת הפוריות שנותנים להם גלולות, זה הרי נכון, גם אסטרוגן ופרוגסטרון.
בדיוק, כן. אבל גם נשים עם סוג מסוים של קרישיות עדיין אפשר יהיה לטפל, תלוי כמובן בסוג וכולי, אבל אז תהיה לנו תמיד עדיפות לתת טיפול דרך האור. לכל אחד צריך להתאים את הטיפול הנכון ביותר עבורה. אז יש לנו באמת מגוון רחב של סוגי אסטרוגן, זה יכול להיות בכדורים, זה יכול להיות במדבקה, זה יכול להיות בג'ל, או טיפול מקומי באסטרוגן לנרתיק, אגב, טיפול שנחשב סופר סייף, לא כן, מצריך נכון. איזשהו מעקב, ואפילו יש תכשירים של אסטרוגן לנרתיק, שניתן לרכוש
בג'ל, או נרות.
זה תבליות כאלה לנרתיק, יש גם בקרם, יש היום תרופות שהן
תבלינים פחות, היינו
מכניסות. פחות, פחות. חומרים אנטי-אייג'ינג לנרתיק. אפשר, חלק מהם אפשר אפילו לרכוש ללא מרשם רופא. אבל השילוב,
הם יקלו גם על שאר התסמינים?
לא, לא. דרך הנרתיק? הטיפול המקומי לנרתיק עובד על מה שנקרא VSM, השינוי מהאטרופיה שנגרמת כתוצאה מחסר באסטרוגן בנרתיק, וזה טיפול מקומי לנרתיק בלבד, אגב, לפעמים עובד יותר טוב על הנרתיק מאשר הטיפול הסיסטמי, והרבה פעמים אנחנו משלבים טיפול סיסטמי במדבקות או בכדורים, יחד עם טיפול מקומי לנרתיק. אז דיברנו על כך שאנחנו צריכים
רגע, זה מונע גם את היובש בנרתיק?
ברור.
זה מונע את היובש, אוקיי.
בדיוק בשביל זה, זה מונע את האטרופיה ואת היובש ואת הכאבים ואת הדלקות החוזרות בשתן.
הכאבים בזמן יחסי מין. בגלל הקירות הדקות.
בדיוק, כן. אז זה טיפול מאוד מאוד בטוח, ובהחלט שווה לקבל אותו, גם אם אנחנו מקבלות טיפול סיסטמי. ואם אני חוזרת רגע לטיפול הסיסטמי, אז אמרנו שזה תמיד שילוב של אסטרוגן,
ופרוגסטרון
למעט נשים שעברו כריתת רחם, הן תוכלנה לקבל טיפול באסטרוגן בלבד. אז אנחנו תמיד צריכים לשלב איכשהו גם את האסטרוגן וגם את הפרוגסטרון. זה יכול להיות או לדוגמה כדורים שמכילים גם אסטרוגן וגם פרוגסטרון, או לדוגמה טיפול דרך האור באסטרוגן, בין אם זה בג'ל או במדבקה, ולשלב את זה עם כדורי פרוגסטרון. אגב, היום יש לנו סוגי פרוגסטרון, הפרוגסטרון הוא מצד
אחד, הוא לא יכול לעבור דרך במדבקה?
אין אותו, בארץ אין אותו במדבקה, ואנחנו יודעים שאמרנו שהחשיבות של הפרוגסטרון היא רק כדי לשמור על הרחם, נכון?
כן.
אבל אנחנו נדבר בהמשך על המחקר הזה, אנחנו יודעים שאם יש משהו בטיפול ההורמונלי שנחשב שמעט מעלה את הסיכון לחלות בסרטן שד, אף על פי שאין על זה מובהקות סטטיסטית, זה הפרוגסטרון. הוא נחשב הבית גיא מהבחינה הזאת, אבל היום, לשמחתי, יש לנו סוגי פרוגסטרון שנחשבים יותר ידידותיים לשד. בעיקר תכשירי פרוגסטרון שמבוססים על פרוגסטרון נגזרת של פרוגסטרון טבעי, או מה שנקרא מיקרונייסט פרוגסטרון. סוג הפרוגסטרון הזה נחשב יותר בטוח לשד, וגם יש לו אפקט מעולה לשינה. לדוגמה, כדור שנקרא אוטרוגסטן, כאשר בולעים אותו, הוא עובד ישירות על הקולטנים במוח שקשורים לרצפטורים של הדופמין, של גאפה, והחומר הזה, יש לו אפקט סדטיבי, כמו ווליום. אז אם לוקחים אותו, חשוב לקחת אותו לפני השינה, והוא עוזר מאוד לישון. אפשר לקחת אותו דרך בבליעה, או דרך הנרתיק, דרך הנרתיק פחות יש לו את האפקט הזה, שעוזר לשינה, כי הוא לא מתפרק לחומר הזה בכבד, אז חשוב להבין שיש לנו סוגי פרוגסטרון, שנחשבים יותר בטוחים לשד, וחלקם גם מאוד מאוד מקלים על העניין של השינה. אז אפשר לשלב את האסטרוגן כאמור, או במדבקה, או בכדור, או בג'ל, יחד עם פרוגסטרון בבליעה, כמו האוטרוגסטן הזה, יש לנו כדור שמכיל גם אסטרוגן וגם פרוגסטרון, היום יש לנו תכשירים כאלה שמכילים סוג פרוגסטרון שהוא, זה נקרא דידרו פרוגסטרון, הוא גם נגזרת של פרוגסטרון טבעי, גם נחשב יותר בטוח לשד מאשר בהשוואה לפרוגסטרון סינתטי. יש לדוגמה היום תכשיר שאפילו לא מכיל בכלל פרוגסטרון, אלא מכיל חומר שהוא לא פרוגסטרון ש... מצד מדמה. אחד שומר על הרירית של הרחם, אבל הוא לא פרוגסטרון. כלומר, אפשר למצוא כל מיני הרכבים, העיקר שהם מורכבים מאסטרוגן ופרוגסטרון. אגב, אפשר להתקין את קן תוך רחמי, שנקרא מירנה, שמפריש כמויות מזעריות של פרוגסטרון בתוך חלל הרחם, שומר על הרירית ומגן עליה, ואז את יכולה להוסיף רק אסטרוגן.
אסטרוגן.
כדור, מדבקה או ג'ל, יחד עם המירנה.
אוקיי.
אז לכל אחת, צריך למצוא את החליפה הטיפולית שתתאים עבורה ביותר. בדיוק כמו שאנחנו הולכים לחנות ומוצאים את הבגד שהכי מתאים לנו, גם כאן צריך להבין את עקרונות הטיפול, ולתת את החליפה הטיפולית המתאימה ביותר.
בוא נדבר על המחקר שגרם לדורות של דור או שניים, לא לקחת אסטרוגן בכלל.
אז ב-2002 היה מחקר שנקרא ה-Women Health Initiative, ה-WHI, שעשה נזק מטורף לרפואת גיל המעבר. עד אז, היו, כולם לקחו טיפול הורמונלי, היה איזשהו מחקר האחיות, שהראה כמה האסטרוגן מעולה ללב, וכמה הוא מעולה לעצם, וכולם לקחו, ואז ב-2002 יצא המחקר הזה, שבאמת עשה נזק מטורף, מחקר שהיום אנחנו יודעים שהיו בו הטיות רבות, זה מחקר גדול, הוא בדק 16,000 נשים,
15 שנה הוא היה אמור לארוך, כאילו משנות ה-90,
אבל הוא הופסק באמצע, הגיל הממוצע של הנשים שם היה גיל 63, ואנשים שם חולקו לשתי קבוצות. קבוצת אנשים שהיה להן רחם קיבלו גם אסטרוגן וגם פרוגסטרון, ואלה שעברו כריתת רחם קיבלו אסטרוגן בלבד. מראש סוג הפרוגסטרון שהשתמשו בו, זה מדרוקסי פרוגסטרון אצטט, זה איזשהו סוג של פרוגסטרון שהיום כבר לא משתמשים בו בכלל. מראש, הגיל של אנשים היה מבוגר, 63, המינונים היו גבוהים, ומה שראו, שבקבוצה של אנשים שיש להם רחם, כלומר אלה שקיבלו גם אסטרוגן וגם פרוגסטרון, המחקר הופסק כעבור 5 שנים בגלל עלייה קלה בסיכון לחלות בסרטן שד. בקבוצה של אנשים שלא קיבלה פרוגסטרון, אלה שעברו כריתת רחם וקיבלו אסטרוגן בלבד, אפילו הייתה ירידה בשכיחות של סרטן שד. אגב, העלייה הייתה מאוד מינורית ולא מובהקת סטטיסטית. אבל זה כבר עשה נזק. הפרוגסטרון מאותו רגע נחשב הבד גיא,
והיה בדיוק... היו כותרות מאוד זה.
כותרות מטורפות, וה-FDA הוציא אזהרה שטיפול הורמונלי מעלה את הסיכון לסרטן שד. אם את תרצי מספרים, אני יכולה להגיד לך, זה היה
גם לשבץ היה שם סיפור.
נכון, מבחינת שד, במקום 50 נשים לאלף, 54 נשים לאלף במשך 5 שנות הטיפול. כלומר, עלייה מאוד מאוד קלה, אבל קיימת, וזה עשה נזק. מזה הבנו שאנחנו צריכים לבחור את סוג הפרוגסטרון, לתת את המינון הכי נמוך האפקטיבי, ולבחור את סוג הפרוגסטרון היותר ידידותי לשד, זה שציינו קודם. הדבר השני, זה בדיוק כמו שאת אמרת, העלייה הזאת, תמיד חשבנו שאסטרוגן יש לו אפקט מגן, על מניעה של אירועים קרדיו-וסקולריים, על התקף לב בגיל צעיר, שבץ וכו'. ופה ראו שיש אפילו עלייה קלה.
כן.
אבל מה הבינו?
הקרישיות, זה היה בגלל הקרישיות.
הבינו שיש פה נושא מאוד מאוד חשוב שצריך לגעת בו, הבינו שחייבים להתחיל את הטיפול ההורמונלי מוקדם ככל שניתן, בחלון ההזדמנויות הנכון. שזה עד גיל 60, או הכי סמוך להפסקת הווסת,
אפילו,
או עד 10 שנים הכי דלון הווסת, ולמה זה חשוב? כי אם את מתחילה את הטיפול ההורמונלי מוקדם, בחלון ההזדמנויות הנכון, את תשיגי אפקט מגן על בריאות הלב. לעומת זאת, אם את תתחילי אותו מאוחר מדי, אחרי חלון ההזדמנויות, יש אפילו עלייה בתחלואה הלבבית. במחקר הזה, גיל הממוצע של אנשים היה 63, שמראש זה נשים מבוגרות מדי, מבוגרות יחסית, שמראש כנראה שהיו להם שינויים, שחסימות בכלי הדם, מה שאלה מראש את הסיכון לתחלואה הקרדיו-וסקולרית, ומפה, מהמחקר הזה השיגו שתי מסקנות. אחת, לתת את הפרוגסטרון היותר ידידותי לשד, ולהתחיל את הטיפול מוקדם ככל שניתן בחלון ההזדמנויות, כדי להשיג את האפקט המגן של ההפחתה בתחלואה הקרדיו-וסקולרית, כן, בהתקפי לב וכו'.
שזה מה שעוד יותר מגביר את החשיבות של רכישת ידע ולמידה,
נכון.
כדי להחליט, קודם כל אם את רוצה עוד לא רוצה, אבל קודם כל מתוך ידע, ולהחליט בזמן.
בדיוק.
כאילו לא לחכות עד שהתסמינים גם מאוד משמעותיים ומפריעים לתפקוד.
לגמרי. כאילו. המחקר הזה עשה ממש נזק, והיום אנחנו מבינים מרוויזיה של הנתונים, שפשוט באמת קבוצת המחקר הייתה לא נכונה, השתמשו, לקחו נשים, אגב חלקם אפילו קיבלו תשלום, בגילאים מתקדמים יותר, השתמשו בתכשירים שכיום כבר לא קיימים במינונים גבוהים.
משתן של סוסות, זה מוצא האסטרוגן שהשתמשו בו.
זה היה חומר אחר, כן. אבל גם החומר הזה שהשתמשו בו, המדרוקסי פרוגסטרון אצטט, זה כבר לא משתמשים בו כיום. המינונים שהשתמשו שהוא היו גבוהים מדי, ובאמת רפואת גיל המעבר עברה רוויזיה ועברה התעוררות והמטוטלת חזרה, והיום אנחנו מבינים שאפשר אם את נוהגת נכון, כן. בכללים הנכונים, כלומר לתת את המינון הכי נמוך האפקטיבי, לבחור את סוג הפרוגסטרון שיותר ידידותי לשד, להתחיל בחלון ההזדמנויות הנכון, הכי סמוך להפסקת הווסת, או מתחת לגיל 60 עוד עד 10 שנים מהתחלת הווסת, היתרונות שיהיו בטיפול, בשיפור בתסמינים של גיל המעבר, הנשים גם מרגישות טוב יותר, כן. וגם החשיבות שיש לבריאות הלב והעצם, הם עצומים. ובעקבות זה, כן. ה-FDA תיקן והסיר את ה-Black Box Warning, שהייתה על האריזות של הטיפולים וואו. ההורמונליים, בנובמבר האחרון, ה-FDA הסיר את האזהרה שהייתה, על כל קופסה של טיפול הורמונלי הייתה אזהרה, טיפול הורמונלי מעלה סיכון לסרטן שד.
וואו, וואו.
זה מטורף.
שזה מטורף, כן.
ובאמת בנובמבר...
אף אחד לא תיקח את זה.
נורא. ובנובמבר האחרון, ה-FDA, הנציב של ה-FDA, יצא בהצהרה שיש להפסיק את מכונת ההרעלה הזאת, שהייתה קיימת במשך 23 שנים, נגד הטיפול ההורמונלי, ובעקבות המחקרים והוועדה שהתקיימה לפני, שאספה את כל הנתונים המחקריים שיש על הטיפול ההורמונלי.
כן, הבנתי שאתה סקירה מאוד גדולה, קוקרן ריוויו של הרבה מאוד מחקרים, שהתחלת טיפול לפני גיל 60 בטוחה יותר, כאילו בחלון ההזדמנויות, שוב,
בדיוק.
זה תלוי מתי הפסיק הווסת, כאילו.
בדיוק.
צריך 5 שנים, אני הבנתי שחמש שנים, 5-7 שנים זה תקופה.
אנחנו אומרים
לא לחכות יותר מדי, כאילו, פשוט לא לחכות, כי מה שקורה... הגוף מתרגל, זה ממש גמילה מאסטרוגן, ואז בעצם יש שינוי בכל מיני תהליכים, אז שוב לוקחים אסטרוגן ברמה מאוד גבוהה, ביחס למה שהגוף כבר התרגל לרמה הנמוכה.
נכון.
אבל לא בפרימנופאוזה, לא כשעדיין יש מחזור. לא נותנים כשעדיין יש מחזור.
אז מיד אני מסביר, אז תכף נדבר על הפרימנופאוזה, אני רק אגיד שהנציב של ה-FDA שהוריד את האזהרה, אמר שהעוול הזה שגרם למיליארדי נשים לא לקבל טיפול, מנע מהן טיפול שפשוט היה, הוא קרא לזה מציל חיים, אבל פשוט אנחנו יודעים, כמו שהוא אומר, שיש הטיפול הזה מפחית ב-50% את הסיכון לאוסטאופורוזיס, ב-50% את הסיכוי למחלות קרדיו-וסקולריות, ומונע אלצהיימר ושומר על המוח. אז אני לא רוצה שישמע שאני אומרת שכל אחת יכולה לקבל טיפול הורמונלי, אבל לכל אחת שמגיעה לרופא אפשר לוודא אם אין גורמי סיכון, ואם ניתן, אין ספק שהיא תרוויח רווח עצום אם היא תוכל לקבל את הטיפול ההורמונלי הנכון והמתאים ביותר עבורה.
והטיפול ההורמונלי מפחית את כל התסמינים? או שעדיין יכולה אישה לחוות תסמינים?
ברור שאפשר.
אפשר.
וזה כמו שברפואה היום, הרפואה היא תמיד מותאמת אישית, ולכל אחת צריך נכון. להתאים מה שנכון עבורה, אבל אני רואה את זה אצלי במרפאה, כן. ואני רואה את זה בכלל, נשים שמקבלות טיפול הורמונלי, נראות יותר טוב, זה טוב גם לאור, מרגישות יותר טוב, איכות החיים שלהם טובה יותר, ואנחנו כמו שאמרנו קודם, יש בזה גם added benefit ללב ולעצם. אז לא כל אחת, צריך להתאים לכל אחת את הטיפול הנכון, אני לא רוצה שישמע פה שאם ה-FDA הסיר את העזרה, זה אומר שכולן נכון. יכולות. לא, צריך לוודא, אישה שהיה לה סרטן שד מסוג מסוים, לא תוכל לקבל לדוגמה, אז יש לנו חלופות שהן לא הורמונליות שנוכל לתת לה. אבל לכל אחת צריך לוודא, אם אין לה גורמי סיכון, והיא יכולה לקבל, אין ספק שהיא תרוויח רבות.
וזה לכל מהטיפול. החיים אבל. זה גם אחד ה...
נכון, פעם אמרנו שאת הטיפול ההורמונלי אפשר לתת לחמש שנים ואז להפסיק, היום אנחנו יודעים שאין דבר כזה, לא צריך להפסיק אחרי חמש שנים, זה מאוד סובייקטיבי, צריך לדון עם האישה ולראות, אם האישה מנסה להפסיק ורואה שיש לה תסמינים, היא יכולה לקחת שנים רבות, אין סיבה להפסיק, מי שטוב לה וזה, אין לה גורמי סיכון והיא יכולה, והיא מרוויחה מהטיפול, היא יכולה להמשיך שנים רבות, בניגוד למה שחשבנו בעבר. הפרי מנופאוזה ששאלת קודם, זה האתגר שקצת יותר קשה לטפל בו.
למה?
כי נשים בפרי מנופאוזה, אמרנו שהפרי מנופאוזה זה התקופה מהמעבר, מתקופה כן. הפוריה לכניסה למנופאוזה, התקופה של נכון. הסערה ההורמונלית.
כן, עד שהביצית האחרונה
בדיוק, משתחררת. בדיוק, כלומר יש עוד כן. איזשהו תפקוד שחלטית, כן, שחלטי, כן. אבל הוא הולך ויורד, והתקופה הזאת מאופיינת בתנודות ההורמונליות. אז אם במנופאוזה עצמה אנחנו יודעות שחסר אסטרוגן, אנחנו נותנות אסטרוגן פה, זה לא רק חסר באסטרוגן, לפעמים יש חסר, ואז יש גלי חום,
כן.
ולפעמים יש בדיוק, יש עודף, ופתאום יש דימומים, או, נכון. או גודש בשד, והרבה פעמים התקופה הזאת מתאפיינת בסתות לא סדירות, ואז את נותנת טיפול הורמונלי, זה עוד יותר עושה דימומים לא סדירים. ויתרה מזאת, מדובר פה בנשים לפעמים בגיל 42, 43, עוד יכולות גם להיכנס להיריון, וגם על זה את צריכה לחשוב. אז באמת הטיפול היעיל והטוב ביותר דווקא בפרמנופאוזה הוא דווקא לתת גלולות למניעת הריון. יש לנו היום בגלולות למניעת הריון שסוג האסטרוגן בגלולה עצמה הוא יותר דומה לאסטרוגן הטבעי, והוא פחות פוטנטי ופחות מסוכן מבחינת נטייה לקרישיות, ואפשר לתת אותו לנשים גם עד גיל 50, והגלולות האלה א', ימנעו הריון לא רצוי, אמנם סיכוי קלוש אבל קיים כן, בקבוצת כן. הגיל הזאת, וימנעו את התנודות ההורמונליות האלה. אז אין, לא יהיה את הסווינגים האלה, אז יהיה פחות מיגרנות, הגלולות יש בהם אסטרוגן, פחות תסמינים של חסר באסטרוגן, כן. פחות...
זה גלולות מיוחדות?
זה גלולות למניעת הריון עם סוג אסטרוגן יותר עדין. ולדוגמה, ה-PMS, שהוא תסמונת קדם ויסטית, שהיא מאוד קשה הרבה פעמים בתקופת הפרי מנופאוזה, הגלולות ימנעו גם את זה, ועם הזמן, ככל שמתקרבים לגיל 50, אפשר יהיה לעשות את הסוויץ' מהגלולות הללו, לטיפול ההורמונלי של גיל המעבר. אנחנו בהתחלה נותנים טיפול מחזורי, כזה שיש איתו עדיין וסת, זה אומר לתת אסטרוגן כל החודש ופרוגסטרון רק חצי חודש, ואז יש עם וסתות, ובהמשך אנחנו עוברים לטיפול רציף, שכל החודש מקבלים גם אסטרוגן וגם פרוגסטרון, ואז אין בכלל דימומים. אגב, דימומים בגיל המעבר גם משהו שצריך לדעת, כן. שחשוב לגשת לרופא
כן, ולהיבדק. אם שלוקחים טיפול הורמונלי ויש דימומים, מה זה
אז
אומר?
אז בתחילת הטיפול ההורמונלי, בשלושה חודשים הראשונים, אנחנו לא מתרגשים מזה שיש דימומים, כי את יודעת, הגוף צריך לעבור כן. adjustment, והמערכת צריכה להתרגל לשינויים ההורמונליים שאנחנו נותנים. כן. אז מעבר לשלושה, ארבעה חודשים, אם הדימומים עדיין נמשכים, כן כדאי לגשת לרופא, כי לפעמים צריך לשנות. הדימומים יכולים, הרירית היא דקה מדי, אז אפשר להעלות מעט את רמת האסטרוגן. ואם הרירית עבה מדי, צריך להעלות מעט את טיפול הפרוגסטרון. כלומר, זה כבר fine-tuning ו-adjustment, שרופאים שמתעסקים ברפואת גיל המעבר יכולים לעשות, כדי לשפר את ה...
כי אם יש יותר מדי דימומים, זה כאילו, זה לא טוב, זה אומר שמשהו...
כן. אז כמובן שאם יש, לגשת להיבדק, ולפעמים על ידי שינויים קלים בטיפול ההורמונלי עצמו, אפשר למנוע את זה.
כן, אבל אנחנו גם צריכות להזכיר אבל שהטיפולים שניתנים היום, החדשים, היותר מעודכנים עם הרמות, יש ב-identicals,
נכון.
כאילו שיותר מדמים את האסטרוגן והפרוגסטרון הטבעיים.
זה מה שדיברנו קודם על הפרוגסטרון, כן. המיקרונייס פרוגסטרון או הנגזרת של הפרוגסטרון הטבעי, שנחשבים יותר בטוחים לשד בהשוואה לפרוגסטרון כן. הסינתטי.
אבל עדיין... אין מספיק מחקר, זאת אומרת, עדיין לא עבר גם מספיק זמן, שבטח יש נשים שהן בקבוצת מחקר כרגע,
נכון.
as we speak, אבל...
נכון, יש
מחקרים, אבל... זאת אומרת, אנחנו דור אבל... שעדיין לא יודע לחלוטין מה יהיו השפעות נכון, לאורך
לא
זמן.
מספיק,
לא
נכון,
מספיק. לא מספיק, כאילו,
נכון, אנחנו... את צודקת לחלוטין, וגם יש עדיין קבוצה של נשים שמאיזושהי סיבה לא יכולות לקבל טיפולים הורמונליים. לדוגמה, כמו שאמרנו קודם, נשים
עם סרטן הורמונלי,
כן. לא יכולות, או נשים שיש להם קרישיות יתר מסוג מסוים, לא יכולות לקבל טיפול הורמונלי, או יש נשים שפשוט פוחדות מטיפול הורמונלי, אז מה, נגזר עליהן גורלן, והן לא יכולות לקבל יותר טיפול? אז יש לנו גם טיפולים שהם לא הורמונליים, כן. שיכולים להקל על התסמינים הווזומוטוריים, כלומר על הגלי חום, על הדכדוך, על הירידה בחיוניות. התרופות הללו, התכשירים הללו שקיימים, הם, אמנם זה לא אסטרוגן, ולכן הם לא, אין להם את התופעות לוואי כמו קרישיות יתר, אבל הם יקלו לתסמינים, אבל הם לא יעזרו ליובש בנרתיק, לדוגמה. Okay. אז תמיד אפשר
לקחת את הג'ל.
בדיוק, כן. אז אפשר לשלב אותם עם התכשירים המקומיים של אסטרוגן לנרתיק, כן. כי הם נחשבים, כאמור, מאוד בטוחים. ופה יש לנו באמת סוגים שונים של תכשירים, יש תרופות, מה מבדיל את התרופות מכל מיני תוספי מזון למיניהם, שמבוססים על כוה שחור, כן. או פיטואסטרוגנים, כוה שחור זה צמח שיכול, יש בו חומר פעיל שמקל על תסמינים של גיל המעבר, ופיטואסטרוגנים זה צמחים שהמבנה שלהם דומה לאסטרוגן, ולכן הם יכולים להקל על תסמיני גיל מעבר. אז יש לנו תוספי מזון למיניהם, אבל יש גם תרופות, שעפרו מחקרים שבדקו את הבטיחות ואת היעילות שלהם. לדוגמה, יש תרופה.
עד כמה יעילים, הקוש השחור והפיטואסטרוגנים?
אז יש תרופה שמבוססת על הקוש השחור הזה, על הצמח הזה.
סימידונה?
לא. כן, שזה בעצם מיצוי של החומר הפעיל שיש בצמח, והיא מקלה על תסמינים של גיל המעבר. שוב, אין לה יתרונות שיש לאסטרוגן על הלב ועל העצם, היא לא תעזור ליובש בנרתיק, אבל היא תקל על התסמינים של גיל המעבר, על הגלי חום, אפשר יהיה לשלב אותה עם טיפול באסטרוגן מקומי, היא לא עובדת תוך דקה, צריך לעשות תאום ציפיות, זה לוקח כמה שבועות להרגיש את האפקט, אבל היא עובדת, יש מחקרים שמראים גם את הבטיחות וגם את היעילות של התרופה הזאת. אז נשים שלא יכולות לקבל טיפול הורמונלי, יכולות בהחלט לקחת את זה, יש לנו מינון מופחת ויש לנו מינון מה שנקרא פורטה, מינון יותר מוגבר של התרופה הזאת, ויש גם תרופה אחרת, שגם היא לא הורמונלית, שנקראת ואוזה, היא עובדת על מנגנון הויסות החום, הטרמורגולציה במוח, כאמור גם היא לא הורמונלית, אז גם בה כדאי יהיה לתת אסטרוגן מקומי לנרתיק, אבל היא עובדת יחסית יותר מהר מאשר הסימידונה, לא צריך לחכות כביכול כמה שבועות לראות את האפקט, בשני המקרים כדאי לעקוב אחר תפקודי הכבד כשנותנים את התרופות הללו, או לבדוק לפחות בתחילת הטיפול שהתפקודי כבד תקידים כדי שאפשר יהיה להתחיל את הטיפול, וזה עוזר. זה לא כמו טיפול הורמונלי, כי כפי שאמרתי בתחילת השיחה בינינו, כן. הטיפול היעיל והטוב כן. ביותר, זה הטיפול ההורמונלי. כי...
או להזריק, או להשתיל שחלה של בת 25, אבל זה אפשר... פחות.
אולי, בוא ננסה ל...
בוא נראה אם יש מישהי שמתנדבת.
שיעשה, כן. כן. אבל הטיפול באמת היעיל והטוב ביותר זה טיפול הורמונלי, אבל מי שלא יכולה, אז יש גם חלופות. אגב, גם דיקור יכול לעזור.
כן, יש, כן.
CBT. טיפול קוגניטיבי כן. יכול
זה לעזור. זה בדרך כלל התסמינים הרגשיים. נכון. כן, כי פתאום דברים נכון. צפים או תחושת. אבל באמת זה מדהים, הגוף כל כך זקוק לאסטרוגן, הוא משפיע נכון. על הכל, כאילו...
לגמרי.
על כל האנרגיה, על כל החיות, על כל הנראות שלנו.
זה, ורואים את זה, רואים כן. נשים שמקבלות אסטרוגן.
גם אפילו שומן בטני זה יפחית? כאילו את המעבר הזה,
משומן תת אורי לבטני. אז ככה, הרבה פעמים בנות אומרות לי, אם אני... יש... זה מתחלק לשניים, יש בנות שאומרות, אם אני אקבל הורמונים, אני אשמין, ויש נשים שאומרות, שמבינות שזה בדיוק הפוך. העניין הוא כזה, ברגע שיש לך פחות אסטרוגן, כמו שאמרנו, באופן יחסי, כן. יש יותר טסטוסטרון, הורמון הזכרי, ואז יש השמנה בטנית. עכשיו, זה לא אומר שאם תקחי עכשיו הורמונים, את תהיי פתאום טוויגי ותהיי ממש רזה. עדיין צריך לשמור על תזונה כן, נכונה, התזונה, ולעשות פעילות כן, גופנית, נכון. אבל אין ספק שנשים שמקבלות טיפול הורמונלי, יש להם פחות נטייה להשמנה, מאשר נשים שלא מקבלות טיפול הורמונלי. זה לא יעשה את הכרזה, אבל קצב כן. העלייה במשקל יהיה איטי יותר.
כן, כי באמת, ממש זה, שאם אישה ממשיכה לאכול, כמו שהיא אכלה בשנות ה-30 לחייה, בשנות ה-50 לחיי, היא מעלה במשקל איזה 13 קילו בשנה, היא מאוכלת את אותו אוכל, נכון. כאילו אותה כמות קלוריות.
אז את מבינה שאם את מקבלת אסטרוגן, קצב העלייה הוא איטי יותר. כן. עדיין, זה לא בעל חשבון שאר הדברים, פעילות גופנית, תזונה וכו'. אבל מי שמקבלת טיפול הורמונלי, קצב העלייה שלה הוא איטי יותר ללא ספק.
כן, ומה שאת רואה בקליניקה, מה זה עושה לנשים? יש פחד עדיין, יש הרבה פחד.
נכון, אני רואה כמה דברים. ראשית, אני רואה נשים בגיל המעבר שמתביישות אפילו לדבר על זה, וחושבות ש...
כי זה מה עובר על הנשיות שלי. נכון. כאילו זה אובדן הזהות הנשית, זה קשה. כאילו התחושה היא של אובדן.
לגמרי, ואני באמת רואה שמדובר פה בנשים הכי מדהימות, זה נשים בשיא הקריירה.
הילדים גדלו, את כאילו את בפיק, אז זה לא יכול להיות שהגוף יבגוד בי עכשיו.
בדיוק.
המוח יבגוד בי.
אז יש מענה, יש מענה, לא צריך, להפך, צריך לדבר על זה ולהציף את זה ולהעלות את התסמינים, מכיוון שאפשר למצוא את החליפה.
כן, וזה לא רק הגלי חום.
בדיוק.
זה לא רק גלי חום.
נכון, חלק מהנשים, אין להם בכלל גלי חום. פתאום כאבי מפרקים ודכדוך וירידה בחיוניות. למה? את יכולה לשפר
גירודים, זרמים בגוף, יש גם כל מיני תסמינים שהם בעיות בעיכול, כאילו זה ממש משפיע על מערכת העיכול.
נכון, כי כמו שאמרנו, הוא משפיע על כל הגוף, ולכן חשוב להעלות את המודעות. אני פעם היו קוראים, קראו לזה, את יודעת איך קראו לזה, אני לא אומרת את זה אפילו בכל
העולם. לא, נורא. בערבית, כאילו זה היה גיל הבלוט, ובערבית גיל הייאוש.
זה נורא היום.
זה נרטיב של שדיבר בחברה פטריארכלית, כאילו שנשים, זהו, סיימתי תפקידך, שלום לכי, ומה שחקר המוח מראה שאת רק התחלת. עוד לא התחלנו אפילו.
מה, וגם יש דברים בגיל הזה? ליסה מסקוניה
נוירוביולוגית, כאילו זה לא מנופאוזה, זה מנוסטארט.
מנוסטארט.
רק התחלנו.
נכון?
אז אני אומרת ש...
יש דברים שבגיל הזה, שזכינו בהם בכבוד, שרק בגיל הזה את יכולה לעשות אותה.
בדיוק.
ואני חושבת שאם אפשר לקחת את כל היתרונות שיש לגיל הזה, וגם קצת לצ'פר אותנו ולהקל, אז בעצם למה לא?
כן, אני מאוד מסכימה איתך, ואני כאילו... אתם יודעת, אני לא ממליצה על שום דבר, אני כאילו אומרת, אני באופן אישי, אני בת 49, עדיין המחזור, ואני מסתכלת על אימא שלי, זה קרה לה בגיל 56 שנגמר המחזור, אז אני לא יודעת מה יהיה איתי, אבל בינתיים, זאת אומרת, אז אני מגיעה לנקודת ההחלטה, כאילו,
אז אני רוצה להגיד,
לקחת או לא לקחת.
שבגיל 49, את לא צריכה לחכות,
כן.
עד שהווסת תחדל שנה כדי לעשות טיפול.
לא, אני אומרת, אני לא בעד תרופות ככה, כאילו אני תמיד גם מדבר על הפודקאסטים והכל, שוב, גם שינוי, זה לא במקום שינוי אורח חיים,
שלתזונה
ולפעילות גופנית ולהורדת סטרס, יש המון השפעה, כי אם אני אמשיך לקחת, אם אני אקח את הטיפול ההורמונלי, אבל אמשיך לאכול שומן מעובד, ולהעמיס על עצמי יותר מדי, זה לא יקל לי יותר מדי, זאת אומרת, קודם כל אורח חיים, וגם הרבה דברים, בכלל, גם אני מדברת, זאת אומרת, הרבה נשים מקבלות ציפרלקס בתקופה הזאת, אני נגד, אני ממש ממש נגד.
אז אני חייבת להגיד, על הציפרלקס וכל הקבוצה הזאת של ה-SSRI ו-SNRI, הם גם נחשבים, גם נחשבות תרופות שמקלות על תסמיני גיל מעבר. זאת אומרת,
בגלל שזה חלק מהתסמינים, אבל עוד פעם, זה לא בגלל שזה גיל המעבר.
יש סטיגמה לנשים שאומרות, נשים שלא יכולות מאיזושהי סיבה לקבל טיפול הורמונלי, ומציעים להם, לדוגמה, ציפרלקס, או תרופה אחרת במינון נמוך, הם אומרות, אבל אין לי חרדה. לא, זה נחשב גם כטיפול בתסמינים וזומוטורים של גיל המעבר, זה מקל על תסמין, יש עבודות שמראות, אבל יש לנו גם דברים אחרים, שהם לא מהקבוצות האלה, שיש להם גם יתרונות אחרים, אז ברור שנעדיף קודם אותם. אבל מה שאני מנסה להגיד, זה שאני חושבת שלכל אישה, צריך, כמו שהיום הרפואה מותאמת אישית, לכל אישה צריך להתאים את החליפה הטיפולית הנכונה ביותר עבורה. אין שחור לבן, לכל אחת צריך לראות מה נכון ביותר עבורה. כלומר, אישה בגיל 46, היא עדיין לא בגיל המעבר, אבל אם יש לה תסמינים, והיא אוכלת טוב, והיא עושה פעילות ועדיין היא סובלת, היא לא צריכה לסבול. היא צריכה לגשת לרופא שלה וצריך להתאים לה את הטיפול הכי נכון עבורה, בין אם זה גלולות או בין אם זה טיפול הורמונל של גיל המעבר. אישה שרוצה לקבל טיפול הורמונלי או מאיזושהי סיבה לא יכולה, גם לה אפשר למצוא טיפול. כן. לא,
כלומר, וגם לכל... לעקוב אחרי זה, בדיוק. זאת אומרת, לקחת ולראות רגע מה זה עושה לי לגוף, האם זה משפר לי את איכות החיים או מוריד לי את איכות החיים, האם זה מתחיל.
נכון, והרבה פעמים את מתחילה טיפול. אנחנו תמיד מתחילים עם הטיפול שהוא הכי סייף, היום יש נטייה להתחיל עם טיפול טרנסדרמלי, לשלב אותו עם סוג פרוגסטרון ידידותי לשד, זה הטיפולים היותר שכיחים כיום, אבל אם אישה מתחילה את הטיפול, והיא רואה שזה לא מספיק לה, או שהוא לא טוב לה, אז אפשר לשנות את הטיפול לטיפול אחר, לעשות איזשהו פיינטיונינג כזה, ולהתאים את הטיפול שיהיה יותר נכון עבורה, כי באמת הרפואה היום, היא מותאמת אישית.
יותר מפעם, אני אומרת. ועדיין צריך הרבה 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 יותר מחקר על נשים. זאת אומרת, הסיבה שלא חקרו בנקבות גם, זה כאילו זה די מדהים. זאת אומרת, רוב המחקר נעשה על זכרים.
כמו מגדרית.
כן, כי רוב הדברים שאנחנו לוקחים, טיפולים ותרופות נוסו על זכרים. חשוב להבין את זה. והסיבה הייתה בגלל שלנקבות בבעלי חיים. אני יודעת, כל משהו שאנחנו לוקחים עבר בעלי חיים. כן, חשוב להבין את זה. זה אותם מערכות, ולכן קודם מנסים על בעלי חיים. אז לא ניסו על נקבות בבעלי חיים, בגלל השינויים ההורמונליים. אז נכון. את מבינה, אז כל התחום של שינויים הורמונליים, הוא תחום לא נחקר.
לגמרי.
בגלל שזה הפריע לניסויים, כי את לא יודעת מה, אם זה מההורמונים או לא מההורמונים. נכון. אז אנחנו קבוצה שהיא בעצם, היא בתת,
נזנחה,
היא בחסר.
נכון, כן. נזנחה, והמסקנות שהסיקו, הן באמת לא, לא מותמות ספציפית כן, לקבוצה כן, הזאת, אלא כן. יותר לגברים שיש להם פיזיולוגיה שונה.
שונה, אז דבר אחר, אם אנחנו מדברים על גברים, אז טסטוסטרון. הוא גם הורמון מאוד חשוב, והוא יורד לחצי אחרי גיל המעבר.
אגב, יש דבר שנקרא גם אנדרופאוזה.
כן, זהו, זה עולם שלם, על גיל המעבר של גברים.
לא רק נשים, גם לגברים יש גיל מעבר.
נכון, ששם בכלל לא מדברים, כי חס וחלילה לא יורד לי הטסטוסטרון, את רק מדמיינת.
ברור, זה בראש שלך, כי את במנופאוזה. זה ירידה בטסטוסטרון משמעותית גם לגברים, גם הם חווים דכדוך וירידה בכימיות, וירידה בליבידו, ועלייה במשקל, והתקרחות, ויש טיפול שאפשר להציע להם במידה וצריך, וזה טסטוסטרון. טסטוסטרון, ולנשים, בעיקר, מתי אנחנו נותנים את הטסטוסטרון?
בארץ לא נותנים טסטוסטרון לנשים.
אפשר לתת, במידה וצריך, זה לא קו ראשון, אבל נשים שיש להם ירידה משמעותית בליבידו, בחשק המיני, או נשים צעירות שעברו כריתת שחלות, אנחנו לפעמים כן ניתן להם טיפול בטסטוסטרון, פשוט
יש גם בג'ל.
אין תכשיר ייעודי לנשים, אנחנו לוקחים את התכשיר שיש לגברים, ונותנים ממנו כשביעית או עשירית מהמינון שמקובל לגברים.
ואתם ממש מורחים על הירחיים.
לא, לירחיים. במקומות שאין בהם סיעור, כמו על הקרסול, כי זה יכול לגרום
לסיעור.
לטיפה להתקהות של השיער באזורים הללו, אז אנחנו תמיד נבחר אזורים שבהם אין סיעור, ניתן את זה בדרך כלל בבוקר, כדי שזה לא יעשה כן. מין ארוזל כזה, ונעקוב, נבדוק מדי פעם את הרמות של הטסטוסטרון, אבל בהחלט אפשר לתת, זה לא קו ראשון,
לא
קו אבל נשים שמקבלות, כן. אנחנו תמיד נתחיל קודם עם הטיפול באסטרוגן כן. ופרוגסטרון, אבל כן. נשים שצריכות, ובמיוחד אותה קבוצה שדיברתי על נשים צעירות שעברו כריתת שחלות, וסובלות מירידה בליבידו, אנחנו ניתן.
כי זה לגמרי, כי פשוט אין טסטוסטרון גם.
אנחנו ניתן, כי זה יכול מאוד להקל, אבל שוב, עם שיקול דעת, ובמינונים הנמוכים, מכיוון שאין לנו עדיין בארץ,
הנושא של ליבידו הוא מאוד חשוב, כי שוב, כמו שאמרנו, זה אישה בשיא החיים שלה. הילדים גדלו, ודווקא את בדיוק פנויה למיניות, כאילו, את אפילו רוצה מיניות אחרת ממה שהייתה לצאת, וזה כאילו לא הזמן שירד, זה גם מאוד משפיע על חיי הזוגיות.
אי אפשר לזלזל בזה, זה דבר מאוד חשוב, ל-well-being של האישה, ל-well-being של הזוגיות, ובכלל, זה משפר את, אנחנו יודעים מה חיבוק עושה, את יודעת יותר טוב מה חיבוק עושה למוח,
גם קראתי, אני לא זוכרת את הקבוצה, אבל המחקר של גיל המעבר, שככל שאישה מגיעה לגיל המעבר, שהיא יותר פעילה מינית, יהיו לה פחות תסמינים, כי שוב, בפעילות המינית, יש לנו את כל ההורמונים האלה, טסטוסטרון, אסטרוגן, אז כאילו, הירידה בליבידו עוד יותר מגבירה את התסמינים.
שהיא שמעה בכל רם שאנחנו בעד פעילות מינית.
כמה שיותר, כמה שיותר, וגם ההורמונים תומכים בזה. וואו, אז אני כל כך שמחה שדיברנו על זה.
תודה
רבה. באמת יש כל כך הרבה פחד סביב הורמונים, וחוסר ידע, וזה עדיין, ואני באמת חושבת כמה חשוב ללכת לרופאים שמתמחים, לא מתמחים, כי אין התמחות, אבל שמומחים,
שלומדים. שמתעסקים ברפואת גיל המעבר, ויכולים לתת ייעוצים.
כן, שמעודכנים במחקרים, בשיטות, כי באמת התחום הזה, אני חושבת שגם בגלל ההתעוררות, ששוב, הקהל יוצר גם שהרפואה תתאים את עצמה, ותיתן מענה, כי אם פעם באמת לא דיברנו על זה, אז עכשיו אני מרגישה שאנחנו מדברות על זה כל הזמן.
יש שיח ער, זה נהדר, ואני מקווה שהמספרים, כמו שאמרתי, עדיין מעט, אחוז הנשים המטופלות הוא נמוך, אני מקווה שעוד שנים ספורות מהיום, תהיה עלייה גם במחקרים, גם בכמות הנשים שמקבלות טיפול, מה שישפר גם את איכות חייהן,
גם את איכות הטיפול, שיותר הורמונים חדשים, או כי כל פעם יש הייפ סביב דברים חדשים.
נכון.
כן, אז רונית, ממש ממש תודה
לך. תודה על ההזדמנות לדבר על הנושא החשוב הזה. תודה רבה.
תודה.